אף כי האמת יימשך מזה מצד שהוא מקיים הגזרה שגזר עליו הטוב והצלחה שאין אחרי ההצלחה. מכל מקום, אין התחלת הגזרה שניתנה לטוב אלא מקבל. מה שאמר הכתוב, ויצווינו השם נוגעים לעשות החוקים האלה לטוב לנו, אינה תירושו יתברך ציווה מצוות בשביל לטיב לנו, שאין זה כך, אלא רק הוא יתברך ציווה לנו כמלך הגוזר, אבל שהגזרה הזאת היא טוב לנו לחיותינו כיום הזה אם נקיים המצוות, ולא שתחילת הגזרה הוא לטוב לנו. כוונת הדברים היא כזאת. אין מקום להתחיל למדוד את משמעות המצוות מהקומה האנושית ומן המבט האנושי. הדברים האלה הם לא מתאימים לגודל האלוקי, ליצירה, קומת היצירה שיש במצוות. המצוות הם מעשה השם, כמו שהוא כבר אמר, כמו שמעשה הגוף שלנו הוא מעשה אלוקי, ככה עוד הרבה יותר למעלה מזה, המצוות מתחילות מתכנים רוחניים אלוקיים, נתונים בתוכנו באופן קיומי. המצוות הם סדר אלוקי מוכתב וגזור, שבו, דווקא בו אנחנו מסוגלים לצאת מן הכוח אל הפועל, בסדר אלוקי, גזרה מוחלטת, גזרת מלך. מה משמעות הדבר הזה, גזרת מלך? משמעות הדבר היא לא באה לשלול את זה שזה טוב לנו, אין ספק, זה יותר טוב מכל טוב אחר. אפילו זה יכול להכיל בתוכו מישורים של טוב שאנחנו מסוגלים להבין, מסוגלים להיפגש, מסוגלים להיות מוארים על ידם, וגם יאמר המהר"ל אחר כך, זה לא אומר שמה שאנחנו מרגישים ומה שאנחנו משיגים כטוב הוא לגמרי מנותק מהטוב האלוקי השורשי שנמצא בכל הדברים האלה. יש קשר בין הטוב שאנחנו מסוגלים לחוש בו לבין הטוב האלוקי שתמון בדבר ביסודו. אבל לא משום כך ניתן ליצור ערבוביה בין שני הממדים ושני מישורי ההסתכלות. מוכרחים להסתכל על כל המצוות בתור יצירה אלוקית, קומת חיים אלוקית, וזה ממש חילול הקודש להרבב או לנסות להכניס את התכנים האנושיים בתוך היצירה האלוקית המופלאה של המצוות. לדוגמה שנותן פה המהר"ל ממה שמצוות לאו לנות ניתנו, מודר הנאה מהשופר מותר לתקוע בו, מודר הנאה מחברו מותר לי, מן המעיין תובד בו תבילת מצווה וחיין הרבות בגמרא. הייתי שאפשר יותר לכבד את הדברים לפי מה שנראה מהסבר שיטת הרשב"א שם בסוגיה ועוד ראשונים, שאפילו במצוות שיש הנאה גשמית בקיום שלהם, מודר הנאה ממעיין, יכול להיות שתהיה לו הנאה, אבל כאשר זו תבילת מצווה, אז קומת המצווה היא מגדירה את כל המעשה ומבטלת אל מעשה המצווה את ההנאה הגשמי. שוב, לא ניתן לומר שאדם עושה כאן מעשה גשמי משם, משום שעיקר המעשה כל כולו בא מחמת מצוות השם, אז גם הצד הגשמי של ההנאה שישנו בדבר הזה לא ניתן לנתק אותו מכל תוכן המעשה, ותוכן המעשה שם אחד לא, זה מעשה מצווה. מעשה מצווה במהותו הוא לא מעשה שניתן למדוד אותו בכלים גשמיים, לומר שיש בו מימד של הנאה, לא בעולם הזה, כמו שמעריך אמר על, גם לא בעולם הבא, לא שייך לומר שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, עכשיו אתם לא מבינים, עכשיו אתם לא מודעים לטוב הזה, אחר כך תדעו והגיע לכם טוב, ולכן אני נותן לכם את המצוות, כי אני רוצה להטיב לכם טובה, שאתם בעתיד תבואו ותרגישו בה. בכלל לא שייך לומר שהקדוש ברוך הוא כאן מעניק טוב, אלא הקדוש ברוך הוא גוזר. דיינו, גם אם אתה מדבר על טובה רוחנית, אם אתה בא ואומר שהכל הוא מתן אלוקי של טובה שאנחנו נחוש בה, וזה הכתובת, הקדוש ברוך הוא בא לספק לנו משהו, גשמי או רוחני, הרי שהמצוות איכשהו נמדדות ונגזרות לפי מטבע שאנחנו גורמים לה, אנחנו קובעים אותה, אנחנו השור שלה, אלא הפוך, זה מתחיל מהקדוש ברוך הוא לעול על האדם. המהר"ל צריך לדעת פה הדברים מוסברים בשלבים, כך שבאמת לפעמים קצת קשה לנו לומר, בשורות האלה מה היינו מבינים, ומה היינו מבינים לפי עוד כמה שורות. אחר כך, למשל, בהמשך הוא אומר, מבין דוגמה, וירא אלוקים את כל אשר עשה מן הטוב מאוד מעשה בראשית. ושם ודאי שהקדוש ברוך הוא ראה את כל המעשה שהוא עשה והנה טוב מאוד, ודאי שמה שהיה לפני הקדוש ברוך הוא היא לא תמונת עולם אנושית שבה הקדוש ברוך הוא לספק לטוב או איזה קנה מידה של עולם גשמי שכלפיו זה טוב, אלא כאילו זה טוב כלפי מה? זה טוב כלפי האמת האלוקית המקורית, מתוך העולם האידיאלי האלוקי, מתוך העניין האלוקי, מתוך תיקון עולם, מתוך קידוש השם שאמור להיות בא לידי ביטוי במסגרות של יצירת עולם, מתוך זה הסתכל בתורה וברא את העולם, מתוך זה בא הקדוש ברוך הוא ליצור עולם, וזה טוב מאוד קודם כל על פי הרצונות האלוקים, על פי המבט האלוקי בעצמו. הקדוש ברוך הוא, אנה נפשי כתבית יהבית, עצמי כתבתי ונתה, את עצמיותו האלוקית ניתנה בתורה ובמצוותיה. זוהי עצמיות אלוקית שאין להגדיר אותה בשום הגדרה שהיא למטה מזה, היא לא נותנת לנו את המימד הנכון לדבר הזה. אבל כמו שהוא בא ואומר, זה לא סותר את מה שהרמב"ן אומר, וזה כבר פלא, משום שהרמב"ן בעצמו, מה אמר? הרמב"ן אמר שהמצוות ניתנו לחנך אותם, במרכאות, למד אותנו, להוציא מאיתנו דת האכזריות. מה המעל יכול להיות? אבל מה? זה ניתן לנו בגזרה. מה ההבדל? האם פרושו של דבר שבאמת בא המהר"ל פתאום להגיד שהגדרת הטוב שיש במצוות באמת זה שלא נתאכזר, אלא שהקדוש ברוך הוא גזר את זה בלי לשאול אותנו או בלי שזה יהיה תלוי אם נסכים לכך או לא? ודאי שנפרש את זה כך. אלא מה? ההבדל בין מה שלא נתאכזר כגזרה של השם או לא נתאכזר כי אנחנו מעוניינים להתחנך שלא יתאכזר הוא שמיים וארץ. כי כל מה שכאן המהר"ל מתכוון בתור גזרה, פירושו של דבר שכל קומת המידות גם לא ניתן לבחון אותה ולהגדיר אותה לפי עמוד מידה אנושיות כמו שקיימת מערכת מידות אצל כל הגויים. אצל כל בני האדם יש מערכת מידות. המידות משרתות מה שהן משרתות. לא ניתן לומר שגם בעם ישראל יש מערכת מידות מקבילה, אלא שמה אולי זה נגזר על פי חוקי המלכות או חוקי המדינה, אצלנו זה על פי חוקים יותר עליונים של בורא עולם, אבל זה בעצם עולם מידות מיוחד. ודאי שלא זו הכוונה, אלא שהתכנים הרוחניים האלוקיים האלה, שקיימים בשורשי התורה והמצוות, בסופו של דבר באים לפגוש את העולם שלנו, באים לפגוש את המציאות שלנו. ואין ספק שהם באים להעלות את המציאות שלנו ולקדש את המציאות שלנו. ולהעלות ולקדש את המציאות שלנו, אין ספק שזה מוכרח להיות קשור גם במושגים שאנחנו אמורים לחוש בהם ולהיפגש בהם ולהיות בעלי עולם יותר מאיר ויותר קדוש על ידי כך. אז ראש הדבר, כל טוב, גם בקנה מידה אנושי, וגם בקנה מידה שכלי, וגם בקנה מידה מוסרי, וגם בקנה מידה מקודש, לא יכול להיות חסר בתורה. כל טוב יש בתורה. אם כן, התורה, החסד העליון שיש במצוות התורה, הוא אינסופי בכל מה שאנחנו מסוגלים להרגיש. אבל זה שאנחנו מרגישים כל כך הרבה חסד אלוקי, לא רק שזה לא מה שהיווה את היסוד לנתינת הדברים, זה גם לא המודד הנכון לדברים. אדרבה, הכל מבפנים. מן השורש. מן מה שהנשמה האלוקית שבנו יוצאת מן הכוח לפועל נכון דרך התורה המצוות האלה, זו אולי הסיבה שדווקא משום כך זה המתווה הכי נכון להאיר מכוחו את כל עולם המציאות על כל הרבדים הנכונים הצריכים להיות מוארים. אבל זה לא מהות התורה המצוות. מהות התורה והמצוות אלה הם העולם האידיאלי המיוחד שהוא הופעה אלוקית. אדם נברא בצלם אלוקים, הופעה אלוקית. אדם נפגש, עם ישראל נפגש עם חיים אלוקיים, וזוהי החיות שנמסכת בתוכן מן התורה והמצוות. חיות שכבר תמונה בנשמה היא מיוחדת לנו שלנו, משהו יגיד אחר כך פרק שביעי, שזה בעצם כמו גרעין שניטה באדמה ומוציא פירות וענפים כדוגמתו, אותה נשמה בת מלך שניסד לעירוני, אותה נשמה אלוקית שבתוכנו חלק לא כממל, שאלה האלוקי שבנו, למה תימין על פי הגזירה האלוקית היוצרת, למה תימין התורה המצוות להוציא דרכם מן הכוח אל הפועל את כל התכנים האלוקיים, היהודים לעולם בכלל ולאדם בפרט. וכאשר זה יצא מן הכוח אל הפועל, לא יהיה העולם חסר שום דבר טוב, כי בקומה הגדולה של החיים שלהם ראוי האדם, הטוב הרוחני הוא כולל בתוכו גם את כל הטובה הגשמית, כל החוכמה האנושית, כל המידות וכל היופי וכל עולם העשייה האנושי, הוא כל כולו גם כן איזה בבואה משקפת מתוך הגודל החיים הזה. כן, זה כן כלול, זה כן כלול. אבל לא מתחילים מלמטה לומר, העולם כפי שאנחנו מוצאים אותו, הוא צריך כך וכך, ומערכות כך וכך ישנה בו, וכן אנחנו מחפשים איזשהו קוד שייתן מענה על כל הדברים האלה, ומזה אנחנו מטפסים ומוצאים, שבסופו של דבר המכלול הזה הוא המתאים לחיי האדם, אם כן טוב, אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הדבר הזה, אלא בעצם מהותו וגדרו נשמתי, מהותו וגדרו יצירתי, נאמן בראש ובראשונה אל היוצר, אל הופעת היוצר דרך היצירה. מה שהקדוש ברוך הוא את עצמיותו מקפל במציאות, זה נקרא גזירה. כמו מלך גוזר גזירה, מה המיוחד במלך גוזר גזירה? לא שואל אף אחד. וזה בכלל לא מתחיל להיות מעניין את המלך לכאורה, אם זה אם הנתינים שמחים או לא שמחים, זה טוב להם או לא טוב להם. כמו שמתן המלכים שהיו גוזרים גזירות בלתי תתפסות ואכזריות וכו' וכו', מה מדד לזה? זה, למה זה נאמן בראש ובראשונה? למלך. זה, הגזירה היא חלק מהמלכות, בלתי מנותקת מעצם המלכות, גם אם היא נאמנת למלכות. פה זה נותן לנו בשורה גדולה. זה שכל המצוות בראש ובראשונה מוגדרות גזירות, זה אומר שמלכות מלך המלכים משוקעת בהן. זה אומר, האלוקיות ניצבת בשורשה, והאלוקיות היא ודאי לא דבר שיכול להתחיל להיות נמדד ומוגדר על פי כלים עולם הזה עם כאלה ואחרים. אלא זו אלוקיות שניתנת לעם מיוחד, שהוא מצד אחד עם אלוקי, אבל מצד שני הוא עם נבחר בין העמים, עם שנמצא בתוככי מציאות שהיא גם שייכת לכל מיני מושגים אנושיים וכו' וכו'. ולכן ממילא, בסופו של דבר, הדברים האלה, התכנים האלה, מותאמים אל המציאות, קובעים את עצמם המציאות ומאירים את המציאות, כמו שהוא יגיד אחר כך, זה העניין של המקום, וזה עוד בעזרת השם הלאה. כן.
למה המהר"ל לא רוצה לקבל שהתורה היא כן, היא נועדה להקנות לנו את הטוב, להקנות לנו את המידות של הטוב האלוקי? לא ברמה האנושית, אלא כן ברמה האלוקית, אבל כן לדבר מצד הטוב, אלא חשוב להגדיר את זה דווקא כגזירה.
זאת אומרת, הוא אומר, אפילו עולם הבא, אפילו טוב, אם תותיו רחמים אינם אל הגזירות, זה לא רק שהוא לא שואל אותנו, כי אתה אומר שהם לא רחמים אל הגזירות. מה זה אומר שהם לא רחמים? זה אומר שזה לא... אם זה גזירה, מה זה אומר? המלך יכול לגזור שכולם רחמים על הבעלי חיים. ההפוך, מה שהגזירה היא דבר הפוך מהרחמים, זה דבר שהוא טעון הסבר. זה מה שהוא בא ואומר, שכל הגזירות, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, כמו שאומר אחר כך, שזה קשור גם מה שאתם, שאי אפשר להבין את הטעם. הכל בא להגיד את העליוניות של הדבר, ולא את אי הבחירה של הדבר. אז זה הכל מתאים למה שכל עולם התורה והמצוות, הוא רוחני, הוא אלוקי, כי כל התפיסות הרוחניות שלי, שהמהר"ל בא להסביר את הדבר הזה, שבעצם זה בעצם הצינור, צינור ההופעה של הנבדל שבאדם, של העליוני שבאדם, שכבר בהתחלה ראינו כאיזה דבר מוסכם, אדם לא נברא לעמל שיחה, לא לצדדים אנושיים של העולם, הדברים האלוקים, שזה יש לו נשמה מיוחדת. אז אם כן, כל מה שמיוחד באדם מוכרח להיות, הוצאה מן הכוח לפועל של הדבר הזה, הגדול הזה, כמו שהוא מתחיל.
נראה לי מה שיש עולם הסתירה בין האמירת התורה היא אלוקית, אלימה, אבל זה שיהיה טוב. כי אם התורה קרה לטוב גשמי, הטוב שיהיה לו, אז באמת היא זה סתירה, כי התורה הרבה יותר גדולה. אבל אם הנועה טוב אלוקי, אבל
התורה
היא מאוד
עליונה,
אבל להתיק לנו
בדבקות בה' לא, דבקות בה' שאנחנו נחוש בה, או דבקות בה'
שהיא
טובה. מה המשמעות של הטוב? כמו שיבוא טוב, יקבל טוב מטוב לטובים. וכמו שהוא אמר שזה למשה, יבוא טוב, יקבל טוב מטוב, מטוב לטובים. התורה לפני טוב, נקראת טוב. והיה אלוקים כל שעשה והנה טוב מאוד. אז זה לא הכוונה רק שיש פה מתנה אני נותן לך, להיות דבק בקדוש ברוך הוא, מתנה מורגשת. דבקות, דבקות, רגשי, דבקות, חסידי. נותן לך את, את ההזדמנות לחוות את זה, לפגוש את זה, אני נותן לך מתנה שתהיה לך יכולת. אז שוב מדדת איזה שהם תכנים רוחניים מורגשים לפני מדי אנושי, ואתה אומר, זה הכתוב, זה המטרה. וזה כבר צמצמת, זה צמצמת, משום שהנה, למה הרבה מצוות של התורה, הם יושר של מציאות, משפיעות בצורה נסתרת ואלומה על המציאות. לא רק אדם בכלל לא מרגיש, הרבה סדרים במציאות. זה מרק, זה כן, זה טוב, זה טובה רוחנית. הטובה הרוחנית הזאת היא מעלה, מה שאומר אחר כך, נגיע לזה אולי יותר, על לצרף את הבריאות. שם כבר אי אפשר להתחמק, אבל נראה מה הכוונה שם. אז טוב, נראה, אני מתקדם, אני שומע, נראה אולי קצת יותר יובר אחר כך. אחר כך בחף דלת, במות חף דלת, מביא המהר"ל עוד דבר, את המעשה עם הביתוסים. זה בעצמו, תשובת רבי יוחנן בן זכאי לביתוסים, וביתוסים אומרים, עצרת אחר השמד פנאים רבי יוחנן בן זכאי, אמר להם שותים, מניין זה לכם? לא היה אדם אחד שהיה משיבו, חוץ מזקן אחד שהיה מפטפט כנגדו, אומר, שרבינו אוהב ישראל היה יודע שעצרת יום אחד הוא, ותקנה לאחר שבת דשי תנגו שני ימים קרא על המקרא הזה, 11 יום מחורב, דרך הסיום עם משה, אוהב ישראל היה, למה נחרם במדבר 40 שנה. ביום עניין זה, כביתוסי הזה היה סובר, כי החגים עומדים השבת גם כן, כולם לטובת קרונולוגיס, עונג ישראל אינו כגזרת דין. מה הכוונה? אני חושב שהכוונה, יכול להיות שהביתוסי הבין שחגים ומועדים ושבתות, טובה ועונג, איזה עונג? לא צריך לעבוד, אפשר לנוח. ואז הוא בא להפוק הדבר הזה. אבל לא מן הנמנע שהביתוסי אולי כן היה מסוגל להיות מודע לעונג הרוחני, שאולי גם כן ישנו, במועדים, בחגים, בשבתות. אז אולי הביתוסי אמר, נצרת אחר השבת, שיהיה רצף יומיים ככה של התעלות בקודש, אשר רבינו עשה להם ככה. אז הוא בא ואומר, הכל מעשה משה היה מידתו יושר אצלו הכל בדין ויושר, לכן אפילו 11 יום נלכו ל-40 שנה. אני חושב שבאמת מה שפה מצורף עוד, שלא רק התורה והמצוות בעצמם, אלא גם הקומה של משה רבינו. משה רבינו נקרא לזה בתור, כל מה ששייך אולי לפירוש תורה שבעל פה, שבית עושים היו כופרית, כמו שומר אחר כך, מה שאנחנו מפרשים במחורת השבת משהו אחר, מאיפה הגענו לפרשנות הזאת? גם הפרשנות הזאת היא על פי אותו קנה מידה. לא רק תורה שבכתב, זוהי גזירה אלוקית, נאמנת לאלוקיות המקורית של התורה, אלא גם תורה שבעל פה, הצורה שבה אנחנו מפרשים את התורה, שזה שכבר באיזשהו מקום מעורב להבנה או הכלים שלנו, שימסרו לנו, שאנחנו קולטים בדרכים, איך אנחנו מפרשים את התורה, היא גם כן ממשיך את אותו שביל רוחני. מה הכוונה? אבל זה כבר אנושי, זה כבר נפגש בנו. אז מה? אז זה נפגש בנו באותה משמעות, באותה הזדקקות למקור, לנתינה האלוקית המקורית ולסדר האלוקי המולך בתוך המתווה הפנימי של הדברים. לא מתוך שאנחנו, לפי אמות מידה אנושיות, נגדיר שככה אנחנו חשים יותר טוב רוחניות, וככה אנחנו יכולים יותר טוב להבין את הדברים, וככה יותר מתאים לנו. בשום אופן אין להרב. כמו שלמשל, אולי הכי טוב היה להיכנס לישראל כמה שיותר מהר, ולא 40 שנה במדבר, זה לא מתאים, אולי אפילו לצד הרוחני של ארץ ישראל. אבל מכיוון שעל פי הסדר האלוקי המוחלט, זה בסופו של דבר הטוב יותר. טוב יותר לא בשום, לפי שום קנה מידה שאנחנו מסוגלים. נכון, אנחנו מפרשים אולי בדרכים שונות, לנו 40 שנה, מה הם בנו אצלנו, איזה קומה רוחנית הושגה דווקא בגלל העיכוב הזה. אבל בראש ובראשונה יש פה את עמוד הענן ועמוד האש, זאת אומרת, הכוונות המתמדת של הנבואה שלנו אל רצון השם, בעניין האלוקי של אצל הכוזרי, לא נגמר רק בהתגלות של הקדוש ברוך הוא, אלא נגמר, המשיך הלאה בקומת החיים שלנו, משהו משה רבינו, 40 יום, 40 שנה, 40 לילה בהר סיני, גם הוא נדבק באותה קומת חיים מיוחדת, ומה ששכינה, כל המושג שכינה, בא ואומר שאותה מדרגת חיים מסוגלת להיות נסוכה בנו, ובהליכותינו, במחשבותינו, ובחוכמתנו, ועושה אותנו להיות נמנים לאותו שורש. לפי זה אנחנו מפרשים את זה, ובזה אנחנו נאחזים, וזה אנחנו מצטרפים, כמו שנגיד אחר כך, נצרף בהם, ובגלל זה אנחנו גם זוכים לכל הדבקות. אבל אם זה יבוא מלמטה, אנחנו מתזמינים, אלא שוב, מזה, אבל זה תוצאה. אתם הדבקים בשנה, אתם חיים כולכם היום, בזה שאנחנו דבקים, דבקים בחוכמתו, דבקים בדרכיו, דבקים בסדר האלוקי שהוא מסדר, בגזרה האלוקית, בזה אנחנו חיים, בזה אנחנו זוכים לחיים האלוקים, בזה אנחנו גם זוכים לכל מה שאנחנו זוכים. טוב, נראה עוד אחר כך, בפרק שביעי, יש פה את הסוגיה שלא נותנים מצוות, אלא לצרף בהם את הבריאות. יש פה מאמר שהוא באופן ראשוני נראה מאוד מאוד מתאים איך הרמב"ם מפרש אותו. כי מה אכפת לקדוש ברוך הוא שוחט מן הצבא או שוחט מן העורף, ולא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם הבריאות שנאמר כל אמרת אלוק הצרופה. איך יהיה ההסבר לפי הרמב"ם? לפי הרמב"ם, למרות שהרמב"ם נתן טעמים למצוות, אין ספק שבפרטי המצוות, כמו שכבר הקשינו, אי אפשר לתת טעמים, אי אפשר להסביר, יש גם דברים סותרים, בין המליקה לבין השחיטה זה סותר. אז מה? אומר הרמב"ם, אותם המרווחים שלא מוסברים, יש להם תפקיד. שמה? לא ניתנו מצוות, אלא לצרף גם את הבריאות משון זיכוך, משון כמו ניסיון אלוקי כזה. שאנחנו בעצם מחויבים לקיים גם מה שאנחנו לא מבינים, בזה אנחנו מתהלכים אחרי רצון הקדוש ברוך הוא בכל מצב. ככה יוצא, וזה תפקיד, תפקיד הדברים הלא מבוארים שיש בתורה. ככה יצא לפי הדרך שהסברנו ברמב"ם. אבל לפי מה שהמהר"ל אמר, בעצם הכל גזרה אלוקית, אז איך הדברים מבוארים? אז הכל גזרה אלוקית, אז נו, אז יש פה ראייה, קודם כל ראייה פשוטה, ששוחט מן הצוואר, שוחט מן העורף, אי אפשר לומר שהדבר בעצמתו המוחשית מוסבר לנו מה העדיפותה של השחיטה על המליקה, הנה זה נהפך לך במקדש. זאת אומרת, זה לא מוסבר בקנה מידה אנושי, זה לא יכול להיות מתאים לטוב בקנה מידה אנושי, ואז מה? לא ניתנו מצוות, אלא לצרף בהם את הבריאות, מה נגיד? ניסיון? זה לא מתאים למה שהמהר"ל אמר עד עכשיו. לכן אומר המהר"ל, מה אכפת לקדוש ברוך הוא? אם שוחט מן הצוואר או שוחט מן העורף, הכוונה היא, אם אתה, זה לא שלא אכפת לקדוש ברוך הוא, אתה אומר גזרות, זאת אומרת, זה נאמן לפי רצון השם. אלא, זה לא בא בצורה שאנחנו מסוגלים להבין שזה, הקדוש ברוך הוא יש לו משהו נגד מליקה, או שיש לו משהו נגד שחיטה, והוא, כמו שאמרנו קודם, הוא מפריע לו בכאן ציפור, כך וכאן, יש פה דברים שעל פי אמות המידה שאנחנו מסוגלים להבין, יש פה הפרעה או משהו, אלא שכל המצוות הם לצרף את ישראל. כי לעתיד לבוא, עושה סעודה לצדיקים, אין שם שחיטה, אלא בשביל לבדוק ולצרף את ישראל. זאת אומרת, מה שהוא אומר, המצוות בעצמם, שורה התחתונה בכפי, מצרפים נפש האדם להשיב אותה אל השם. זאת אומרת ככה, באמת, אצל הקדוש ברוך הוא זו גזרה. ולא שהקדוש ברוך הוא ראה שלא טוב לנו שחיטה ולכן הוא מנע. אלא זו גזרה אלוקית, לא מתחיל ממה שאצל הקדוש ברוך הוא טוב לנו, טוב לו, לא טוב לו שכך. זו גזרה אלוקית. בלתי מובנת, בלתי מוסברת בכלים האלה. וגזרה אלוקית כמובן, הכוונה היא שזה מלא אור, מלא, מלא, מלא טוב, על פי קנה המידה האלוקי של הדברים, מצד יוצר הדברים. אלא, לא ניתנו מצוות, אלא לצרף בהם את הבריאות, זה בא לומר שהמצוות מעלות את נפש האדם להשיב אותה אל השם. זה כן נכון לומר שהמצוות הן הרי מישור המעשה של הדברים. המצוות פוגשות את החיים שלנו. המצוות הן הופעה של הן פירות ביחס לגרעין. כמו שראינו, מי שנפטר בצעירותו, אז הוא זה שלא יתנו לו לעשות פירות, לא יניחו לו לעשות פירות. זאת אומרת, ודאי שהמצוות הן מוצאה מן הכוח אל הפועל של מה שטמון באדם. מוצאה מן הכוח אל הפועל שמקשרת את האדם אל הקדוש ברוך הוא. אז המצוות הן נאמנות לא רק לקדוש ברוך הוא הגוזר, אלא הן נאמנות למציאות החיים הפנימית שלנו, לקרב אותה, להופיע אותה בחיים בצורה נאמנה אל נשמת האדם, שבמצוות למעשה תמון הסדר שבו חיי האדם יופיעו במדרגתם האלוקית בכל מערכות החיים. שהמדרגה האלוקית המהותית, שזה, שעליה נבחרנו ובה אנחנו מוגדרים, היא תופיע בכל מערכות החיים, ועל ידי זה היא תצרף ותקשר את האדם בכל מערכותיו אל החיים האלוקיים. דיינו שהוא יהיה אלוקי בכללות חייו. הוא יהיה מקודש בכללות חייו, אבל לא, שוב פעם, לא מקודש על פי אמות המידה המוחשות, או על פי אמות המידה הצומחות מלמטה, אלא צומחות מן הנשמה, צומחות מן האלוקי, בשורש הנשמה של האדם. עכשיו, יש פה שתי קומות. יש את הקומה, לא לכן מגיע כאן המצב של ההבחנה הזאת, של מצוות לא תעשה, ששבע מצוות בני נוח. שבע מצוות בני נוח, כאן אומר המהר"ל, זה שישה צדדים. שישה צדדים של מציאות, והנקודה הפנימית. מה זה שישה צדדים של מציאות? דיינו, המצוות כן נשפעות אל תוככי מציאות. המציאות מוגדרת בשישה צדדים. זאת אומרת, הכתובת של ההופעה של התורה המצוות, דיברה תורה כלשון בני אדם, אלה הם תכנים רוחניים מקודשים עליונים, שמתנסחים ונקבעים באופן שהמציאות התחתונה, הגדורה בגדריה, תוכל לקבל ולספוג ולהיות מוארת מהן. וזו הסיבה שהתורה המצוות בעצם מנוסחות כמותאמות אל המציאות, לא משום שהן צומחות מן המציאות, לא משום שמדרגת האידיאל שבהן הוא מדרגת אידיאל שנמדד על פי קנה מידה אנושי, ולא משום שיש פה שפע טוב שהקדוש ברוך הוא רוצה לחון את המציאות התחתונה, אלא מתוך המציאות העליונה של החיים הרוחניים, יש מגמה להמשיך אותם אל תוככי המציאות ולעשות את המציאות המתגלה דומה למציאות הכמוסה. אבל פה יש שתי מדרגות. כאשר אצל הגויים אנחנו אומרים הנפש. נפש להשיב אותה אל השם. מה ששייך לצרף את נפש האדם. אצל הגויים מה שייך להעלות את הצד הנפשי. אבל אצל ישראל יש דבר שנקרא דבקות שכלית ויוצא מן הטבע. כלומר, אצל הגויים בעצם זה מסגרת שבעצם מאירה את החיים לבל יפריעו למדרגת החיים הבסיסית. שלא יפגמו את צלם אלוקים שבאדם, שאדם לא יפול להיות כחיות השדה, כבר צריך שישם ישמור את הצורה הנשית. אבל זה שוב פעם לא בא בקנה מידה, גם אצל הגויים, זה לא בא מתוך המלצות אנושיות מחוכמות, אלא בא משום שגם אצלם הנפש זו נפש אלוקית, ונפש אלוקית צריכים לשמר, אבל אין אצלם מציאות של אידיאל נזרם לתוך החיים, ובכל מה שאדם צועד איתו, האלוקיות שבחיים נפגשת בו בהליכותיו, והוא נהיה שכלי אלוקי בכל הליכותיו. זה אין אצלם. אבל כן יש המצוות מעשה נאמנות למקודש הפנימי שבהם, לשמר אותו במציאות. זה המשל הזה של הגרעין שנזרע באדמה, הוא מוציא גם לפירות וענפים. אדם את השדה, מכל הענפים והפירות, לצרף את טבעו כאשר ראוי. מה זה אומר? זה אומר שבעצם עם כל מה שאמרנו גזרה, עם כל מה שאמרנו המצוות הן לכאורה מחוץ לכל קנה מידה מוגדר אנושי, אבל הרי לך, אין דבר כזה, אילן מוציא פירות וענפים, ואתה מרגיש פה את האילן במלוא עוצמתו, ואתה רואה את האילן מתפתח, וכוחות החיים הזורמים באילן הם כוחות חיים אילניים. לכן הם מוציאים את הפירות, האילן הוא לא איזה כלי מעבר, הוא כל כולו חי את התמון וכמוס באותו גרעין פנימי שבו, שהוא אולי סוד, הוא אולי בלתי מובן. המשל הזה הוא כל כך מיוחד, שהרבה פעמים, אולי היום המדע כבר יש לו כלים, אבל בצורה האנושית הרגילה, הגרעין הוא דבר סתום וחתום. הרבה פעמים מי שלא מבין בדבר הזה לא יכול לזהות בגרעין של משהו, איזה צמח אמור לצמוח בו ממנו וכו'. הנה פתאום ביחידה הקטנה הזאת, היא מכילה בתוכה כל כך הרבה שפע טוב שיכול להיות בפירות ובכל מה שהאילן ממתיב עם המציאות, וכל זה תמון ויוצא מן הכוח אל הפועל כדוגמת התמון בו. אז ככה תדמה שבעצם הצד האלוקי שתמון באדם, תמון בנשמה שבאדם, תמון בחלק האלוקי שימצא ואתם קרואים אדם, הוא לא נגמר שם. אלא הוא יוצא מן הכוח אל הפועל כדמותו כצלמו, מבחינה זאת שצלם אלוקים שבאדם נמשך על פני כל העשייה של האדם, כל החוכמה וכל התורה. כמו שיגיד אחר כך בפרק ח' הוא מזכיר את העניין של חוכמת התורה. חוכמה היא התורה. גם הלימוד שבתורה, גם הקיום של התורה, הוא בעצם הוצאה מן הכוח אל הפועל של האדם. אז לכן באמת נכון לומר שבאמת התורה והמצוות הן מגדירות את המיוחד שבאדם. הן משמות את האדם. גדול כולו, אז מה שקודם היה שני צדדים, יש את האדם האנושי, וכלפיו המצוות הן גזרות, ולא ניתנו מצוות, מצוות לאו ליהנות ניתנו, כאילו היה נתפס כאילו שני דברים בלתי נפגשים, יש את האדם והנאותיו המורגשות, יש את קומת המצוות שהיא כל כולה, איזה קומה אלוקית אחרת, אנחנו באים ואומרים שהדברים נועדו להיפגש. הם לא רק נועדו להיפגש, כל החיים שאנחנו צומחים מתוך זה. אז יוצא שגם החיים האנושיים שאנחנו רגילים להכיר, הם כן הופעה של הנשמה על פי אמות מידה של תורה. אלה כמידי דלא רמיזה באורייתא. וכשאדם ישראל כל כולו תובל במעיינות התורה, החוכמה, הוא קונה את החיים הגדולים האלה ונהיה חלק מהם, ממשיך אותם בחוכמתו ובתורתו, ממשיך אותם בחייו ובקיומו. אם כן, אז מה זה כבר אנושי? הרי זה החיים שלנו, הם חיינו, אורך ימינו, הם נגיע יומם ולילה, אז מה? אז זה חיים שלנו או זה גזרה מנותקת מן החיים שלנו? זה החיים האלוקיים שלנו. אם זה היה מתחיל, אם זה היה נמדד, אם זה היה מוגדר לפי הטוב שלנו, אז היה מתחיל מלמטה, אף פעם לא היה מגיע. אבל מכיוון שזה בא מהאלוקי, ונמשך מהגזרה האלוקית המוחלטת, בגזרה יצירתית, אל הצד הנשמתי שבאדם, הנשמה שבאדם מוציאה את עצמה מן הכוח לפועל, בחוכמה ובקיום, בכל מה שהאדם עושה ופועל, ועם ישראל כולו עושה ופועל, אז כל זה לובש פני שכינה, לובש פני חיים אלוקיים. זה הכוונה.
מה
ההבדל
במטרה של המצוות
לנוח
לבין מצוות לא תעשה של ישראל?
זה
רק הבדל כמודי של
שמירה, אתה יודע? אבל לא תעשה באמת מה הוא אומר, לא דיברנו על זה. לא תעשה מה הוא אומר, כנגד מקומו אין לך דבר שאין לו מקום. אז הוא אומר שעשה, נלך ונסביר עכשיו, שעשה זה בעצם ימות החמה. זאת אומרת, עולם הזה מוגדר במספרים, מימד המספרי, זה כמו שראינו בפרק ד'. אז פעם שם אמרנו מה, שבעצם זה כדי לשמור על השלום שלא נגרע מכל הקומה, קומה העולם הזה יתרה. כאן עכשיו מה אנחנו אומרים? אנחנו באים ככה ואומרים, התורה ממצוות, זה בעצם שפע אלוקי עליון, שנשפע אל המציאות שלנו, ומקבל דפוסי חיים מתאימים לנו לקיים אותם. אז יש במצוות שתי חלקים. יש חלק שבו אנחנו נזרמים אל האינסופי שבנו, ויש חלק שמבטא את אותו צד שבתורה, שבא לתת בצורה מסוימת ומוגדרת את התאמת התכנים הרוחניים אל שילובם במציאות הגדורה שעל כוחך אתה מצוי בה. ושני הממדים האלה נכונים. התורה המצוות הם אינסופיים במהותם, והם עם כל האינסופי שבהם הם ניתנים לאדם שמצא במסגרת כאינסופית, ומותאמים לגמרי אל קנה המידה המוגדר וסופי שבו הוא מצוי. הם מותאמים לגמרי לא משום שהם צומחים משם, אלא משום שהם מקבלים את הציוויון המותאם להאיר אותנו מכוחם. אז הלא תעשה מבטא את הצד הזה, אבל הכל מדבר על אותו שפע רוחני אלוקי של דבקות בקדוש ברוך הוא ודבקות באלוקי והתרוממות חיים, והכל בעצם אותו תוכן עם שני צדדים. מה שאצלם לא שייך הדבר הזה, התהלכות עם הקדוש ברוך הוא בדבקות רוחנית של חיים, אלא בעצם גדר משמר של קומת החיים המוסרית של האדם, גם כן על פי הנשמה שבו, כי המוסריות שבאדם, גם הגוי, מתחילה מהאלוקי שתמון בו. לא מוסריות סתם אנושית מורגשת שלא לפגוע באופן הומני, אלא אנושיות אלוקית. האנושיות אלוקית שלא נדרש ממנה אלא הדבר הזה.
בישראל השמירה, היא מוציאה לפועל כאילו?
זה לא שמירה, אמרנו עכשיו, זה לא שמירה בדיוק, אלא זה בעצם מבטא, זה מבטא, זה כבר השתכללנו מהסברה של פרק ד', אנחנו אומרים עכשיו, זה לא שמירה, אלא זה מבטא, זה לא שמירה, אלא זה מבטא את מה שהתורה והמצוות, עם כל העליוניות שבהם, עם כל האינסופיות של דבקות אלוקית שיש בהם, כל המקודה של עליון שבהם, יש בהם כן מסוימות, יש להם כן התאמה מופלאה אל מערכות החיים העולמזיות, האופנים המסוימים שהם קיימים בתוכה. זה ההתאמה של הדבר למציאות, זה לא זה שימור שאדם לא יחרוג. כי בלא תעשה יש הרבה תכנים מקודשים בליונים, לא פי הסברה.
זה דבר
שפירושם באלף הרידה,
את השמירה והגדר.
אבל עכשיו הוא שכלל את זה יותר.
שמה, אז אנחנו בזה לבין מצוות תעשה.
תעשה מבטא את מה שאדם מוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל, שיש פה בעצם קריאת אידיאל, להתעלות בעשייה מתמדת, הולכת ועולה מחי לחי להידבק באינסופי המקורי של הקדוש ברוך הוא שלא נותן. והלא תעשה מבטא את מה שהשפע האלוקי האינסופי בא ופוגש אותנו ומזכה אותנו עם כל מה שאנחנו נתונים במסגרות עולם הזה יותר מוקצבים, והלא תעשה מבטא את המוקצבות של המציאות, שעם כל מה שהיא מוקצבת, היא מוארת באור האינסופי. ובסופו של דבר אתה מדבר על שני צדדים של דבקות באינסופי בחיים. דבקות שיש בה את המסוימות, ודבקות שעם כל המסוימות היא הולכת בעולם מחיל אל חיל, ואיננה מחולקת מן האינסופי המקורי. מה שאומר בפרק שמיני, ברור שזה בנוי על גבי כל הקודם. פה יש במיוחד את המצוות מי פרה אדומה, אפר פרה אדומה, ושוב העמדת הכל על הדגש. בהתחלה הוא ענה לגוי מה שהוא אמר, אחר כך הם שאלו אותו, אז מה הוא אמר? לא המת מתאמה, לא המים מתארים, מה הקדוש ברוך הוא כך קקתי גזרה גזרה. זאת אומרת, גם בדברים מכשיריים, לא רק במצוות, גם בדברים שבהחלט התורה כביכול פוגשת דברים חומריים שכאילו מתקנים דבר את דבר. התורה מסמנת לך, דבר זה אסור לך לאכילה, ואז זאת אומרת, כאילו דברים שאתה מוכרח לומר, כי בכל שתורה באה ואומרת, הטבע של הדבר הזה לא טוב, הטבע של הדבר הזה כן טוב. והטבע שאני פרה להרחיק את התלומה, ואתה יכול להגיד שהתורה יש בה חוכמה עליונה, איזה מין קוד כזה של המחשבים לא גילו, שהיא נותנת השפעות. ויש פה תכנים רוחניים, משפיעים השפעות, אני יכול להגיד, יש פה תכנים, מידע עמוק רוחני, שצופן רוחני מיוחד, של הכרת החומרים שיש במציאות, איך הם מעלים ואיך הם מקלקלים להבדיל. לא, גם זה לא. אלא מה, הכל מתחיל מהשורש האלוקי, ואפילו הדברים הכי מקולקלים, כמו קטלי דחזיר, יכולים להיות מותרים, כאשר על פי עמות המידה של התוכן, תוכן האלוקי המקורי, חוכמתכם ובינתכם, החוכמה היא חוכמת התורה, זה השורש, ההצמדות להערה האלוקית השורשית הזאת, היא גורמת את הכל, ואפילו העבירה מטמטמת, העבירה שבה מטמטמת, לא מוכן היה המערן להצטמצם ולומר, אנחנו מודעים לרוחניות, בסדר, אז זה מה שאולי לא הבינו, ניסו להסביר הסברים והסברים אנשים לא יעזור, אנחנו יש לנו הסברים רוחניים, אבל זה השפעות רוחניות שהן מיטיבות ומקלקלות. לא. רק משום שזה סדר אלוקי, זה, 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 זה מתאים להופעה והשפע האלוקי הנשמתי, מתוך זה זה מיטיב ומתקן. אז יכול להיות באמת שזה יפגוש השפעות כאלה והשפעות אחרות, ובהחלט יכול להיות שבאמת, הוא אומר הפוך, בגלל שהתורה שרה את זה, יש בזה שפע, יש בזה שפע מקלקל. וכאילו זה השורש, הסתכל בתורה וברא את העולם. השורש לא יכול להתחיל מאיזושהי הבחנה, יצירה אלוקית של השפעות טובות ולא טובות, והתורה רוצה שאתה תקנה יותר מהטוב והלא טוב. אלא הכל, הכל אלוקי, אלוקי אבל מותאם ומאיר את האמצעות שלנו. כאן הוא מסיים, ככה נותן כזה מין מסר, אתה צריך לצאת עם הצידה הזאת. בסוף פרק ח' יתבאר לך ביאור הדברים מה שאמר ולא תמיד אמרה עושה כזה סיכום כי לא המת מתמא והפרה מתאר עתמי כלומר שאין זה דבר טבעי למת שהוא מתמא ודבר טבעי למה נידה שהוא מתאר רק השם יתברך חקק וסידר לאדם מעשיו היא מה שחייב השכל שכך ייקח לטהרתו אינו דבר טבעי רק הכל שכל אלוקי לאדם הוא חוק ובזירה כאשר אינו עומד על טעם המצווה שהוא שכל אלוקי כך הם כל המצוות שהם שכל אלוקי ולא שכל אדם לפיכך אדם אשר יש לו נפש אלוקית, היא עומדת בחומר. היא עומדת בחומר, אני מכניס את זה פה, על ידי מצוות השכליות האלוקיות, כאשר הוא דבק בהם, עושה אותם, הוא דבק בו מטבח, מוציאים את נפשו מן הטבע, וגם נפשו נעשית אלוקית. נעשית אותה שכלית אלוקית, זה דבר שאנחנו מסוגלים לייחס בו. לייחס בו כאחיזת חיים. ושוב אנחנו לא צריכים לבדוק כל טעם המצוות, כל השאלה עליהן, בא מתוך משהו נמוך, אדם חי, לא שואל על חייו, על תחושותיו, מה מקורם. אז שלא ידע את המצווה, לא כאשר הוא עושה מצווה ודבק במצווה שעושה אלוקים, נדבק בו, יתברך, אבל אין הדברים, אין הוא די בסדר.